פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת יתרו, מתן תורה. יש לנו בתחילת הפרשה את העצות של יתרו שאנחנו תכף נדבר עליהם. שלום לך אבי באולפן רמת גן.
שלום וברכה. תראה, אי אפשר לעשות את המסע הזה לבד. תגיד מה שתגיד על בני גנץ, אבל יש לו לפחות צוות, אולי רק צוות, ואצל ביבי זה הכל לבד, ועל זה כבר נאמר, נבול תיבול.
כן? טוב, אני הסתכלתי על הפרשה הזאת מזווית אחרת. אתה יודע שיתרו נותן עצה למשה רבינו, אז הוא אומר לו, תבחר לך אנשי חיל, ירא שמיים, וכמובן רודפי בצע. אז כולם שואלים, מאלה אנשי חיל אתה מוצא, ולאיפה אתה מוצא רודפי שונאי בצע? אז התשובה היא שבכסף מוצאים גם את השונאי בצע האלה.
זה חכם מימון ענה לבן גוריון, כשחשבו להקים סנהדרין כאן בארץ.
כן, מה הוא ענה לו?
אז הוא אמר לו, איך אני אמצא רודפי בצע? הוא אומר, בכסף אנחנו נמצא הכל.
וזה מזכיר לי את אחד מרודפי הבצע שלך לכלא, והיום הפך להיות גם כן איציס גיבר, אבל לא לטובתנו, לנגדנו, אלא את אהוד אולמרט. אתה ראית, אתה ודאי יודע על הפגישה, אבל ראית את התמונה?
תשמע, זה לא יאמן. לא יאמן. א', בוא נדבר איך האיש הזה מנופח ומלא בעצמו, ושמענו על הסיפור. איך שהוא פגש את אריה דרעי והתנפל עליו, וזה אחרי שלפני שבועיים הוא אמר שהוא יהיה המתווך.
המתווך.
כן, השדחן. כן. הוא כבר כנראה חושב על השדחון הוסגל. כן. אבל אולי הוא יקבל מוהר מאבו מאזן. תדע, זה הדמי שידוכים בערבית. אבל תשמע, זה לראות ראש ממשלה לשעבר, ביום חגה של ישראל, כשהאמריקאים מאמצים את העמדה שלנו, הוא הולך ויושב עם ראש הצד הפלסטיני, שמתנגד לכל יוזמה, שהוא בעצמו מכחיש שואה, זה... אי אפשר להבין דבר כזה.
אתה יודע מה,
אתה לא רואה שום גינוי מהשמאל, שום גינוי, פתאום הכל בסדר. ראיתי שכתבת גם על רונן משה ועל רונן צור, כשכל התחלואות מתגלות בצד השני, זה בסדר, אבל פתאום כשמדובר בביבי, אז מזכירים לך כל הזמן את שלושת כתבי האישות.
בני שלנו טוען כל הזמן שאין לו קשר עם אולמרט, הם רק מדברים פה ושם, רק נותן לו עצות, ופעם אחת הוא אמר בזה רעיון שהוא קצת מקורב, אבל אין ביניהם שום קשר.
אז בואו נחשוף קצת מאחורי הקלעים, מותר, נכון? לא מאזינים לנו כל כך הרבה. אנחנו הרי התקלנו את אולמרט במרכאות לפני שבועיים, על כך שהוא אמור להיות המתווך בין כחול לבן לבין החרדים. אנחנו לא שואלים שאלות מאורי ליבנו. אנחנו קיבלנו את המידע הזה מאחד הגורמים הכי בכירים בכחול לבן, שמה אנחנו בקשר עם אולמרט, וגם בבעיה החרדית, איך שלא תקרא לזה, הוא מטפל לנו. אז בואו. אנחנו יודעים הרי שזה בדיוק הפוך ממה שהם עכשיו אומרים, ובאמת היה שם קשר ישיר ורציף כל הזמן.
נכון, אבל אני גם, יש עוד, אתה שואל אבל מה ההיגיון של אולמרט, הוא הרי גם פוגע בבני גנץ בסיפור הזה, הבן אדם כנראה לא חושב על כחול לבן, אלא חושב על עצמו, ואתה ואני היינו אצל איזה שר חרדי בכיר, לא ניקוב בשמו, יש עשרה כאלה, אז אף אחד לא ידע במי המדובר, ואותו שר אומר לנו שלפי הערכה שלו, לפי הערכה שלו,
זה כובע, מתכון... בלי כובע, כן.
כן, שבפי הערכה שלו, אולמרט מתכונן לחזור לכם הפוליטים, איך הוא יחזור. אחרי הבחירות הוא יבקש חנינה מנשיא ריבלין, גם כן המאפיה הירושלמית. הוא ייתן לו חנינה, אז ימחק לו את הקטן שמחייב אותו 7 שנים להמתין עד שהוא חוזר לחיים הפוליטיים, ואז הוא יחזור עם יאיר, בעזרת יאיר לפיד או אחרים לכחול לבן, וישתלט אליהם מבפנים. זה תשובה לדעתי.
בטח זה גם ריאלי בדיוק, כמעט כמו השגת 61 מנדטים.
כן, אבל אולמרט, הביטחון העצמי שלו, אתה יודע, אני מכיר אותו עוד מתקפות של ירושלים, הבן אדם הזה, זה ההתגלמות של אני ואפסי עוד, הרבן אדם כשהיה בכלא, מה הוא עשה שם? הוא לא קרא פרקי תהילים, גם לא עשה חדר כושר. הוא ישב שם
וכתב... לא, הוא עשה ריצה.
כן, הוא עשה ריצה.
הוא עשה ריצות, כן, גם עכשיו הוא רץ מאולפן לאולפן, אבל לא כתב שם, אגב, הספר שלו זה גם כן, אז היה מוחלטת. ומי הוציא את הספר שלו? ידיעות אחרונות.
אגב, אתה קראת את הספר?
שלו שם נגד... כן. במתקפה שלו שם נגד הפרקליטות ובתי המשפט. שמע, עכשיו, הכל קשר כשמדובר באולמרט. יושבים איתו, מדברים איתו. שמע, יורם טרובוביץ', אבל בסוף, שמע, יש משהו שאפשר לומר לזכותו של אולמרט, שהאנשים שלו רצים איתו עד היום. הדובר שלו נשאר איתו, וכל האנשים שלו היו איתו בקשר למעט הטעות שהוא עשה עם שולה זקן, שזה יותר נכון, העורך דין שלו בשעתו עשה, רועי בלחר, שפתח עליה בבית משפט, והיא אחר כך פתחה על אולמרט. אבל ראית, הוא ידע לשמור עליהם. ויורם טרובוביץ', שהוא היה ראש המטה שלו, שהוא זה שרץ בשמו אגב להסדר הזוי, שהוא כמעט סגר עם אבו מאזן, הוא היום מי שמנהל את המגעים איתם כחול לבן. היועצים שלו הם היועצים של כחול לבן, ואנחנו יודעים שיש קשרים ביניהם. אתה מבין? שלא יספרו לנו סיפורים.
אז השורה התחתונה היא, אבי, שאנחנו כבר לא מדברים על ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, אלא אם זה היה תלוי באולמרט, זה ממשלה רחבה עם הערבים, כשהערבים מקבלים את ההנחיות מאבו מאזן, ושני השותפים האלה מבחוץ ינהלו את הממשלה, זה כבר הרבה מעבר להזדהות פוליטית, להשיג רוב. אנחנו כל הזמן מדברים, אבי, שהם ישיגו רוב זמני לממשלת מיעוט, ואחר כך...
מי שיכתיב את הטון? בסוף באמת, ובזה ביבי צודק, יהיה אחמד טיבי. וכמו שראית שהוא הצליח להשתיק את הסמן הכי ימני שם, את יואר זנדל, תדע באיזושהי השפלה, כי כשנותנים להם אז הם גם לוקחים. ואיך הוא השפיל אותו, קבל עם ועולם, והם שותקים. בגלל שבסוף הם יהיו תלויים בקולות שלהם, וכשאתה תלוי זה כמו להבדיל, כן? כמו שכשהליכוד תלוי בקולותינו, הוא לא לחוש בראש נגד האינטרסים החרדים, ולכן הם לא הם יסמסו את הסכם השלום של טראמפ, אתה תשמע קולות אחרים, אתה כבר עכשיו שומע, אתה כבר עכשיו שומע. וכל מי שאומר אחרת, אתה יודע, ככה גם היה אצל אריק שרון, וב-99 שאמרו, הנה הם מקבלים איש ימין, ובסוף קיבלו איש שמאל, אנחנו לא חשודים בהרצת נתניהו, אנחנו לא ביביסטים, ותמיד ישימו אותנו כאן ההפך. אבל בסיטואציה הנוכחית, אם באמת עולה השמאל מרכז עם איווט בקולות הערבים, אז הם יכתיבו כאן את הטון.
אני לא כך יודע מה אנחנו רוצים דווקא מאחמד טיבי שינהל את דרכה של, של כחול לבן. כמו שאמרת לך, אם אהוד אולמרט וטורבוביץ' הם מנחים את הדרך, אז מה אחמד טיבי יכול לתת לכחול לבן יותר ממה שאולמרט נותן להם כשהוא בעצמו מוכן לסגת לגבולות 67 עם איזה תיקוני גבול קלים? ואנחנו שואלים אם ככה, האם כחול לבן הפכה למפלגת שמאל שבשמאל, כאשר כל היתר זה הצגה אחת גדולה?
אני חושב שזו הצגה אחת גדולה, ולו בשל העובדה שבסוף מי שמנחה את דרכה, אתה כתבת על זה וזה נכון מאוד, בסוף הבעל הבית שם זה יאיר לפיד. לבני גנץ אין מילה, או אם זה היה תלוי בו, גם היה יושב עכשיו עם נתניהו. גבי אשכנזי שרצה לשבת ביחד עם נתניהו, בסוף לבד נמצא שם, לבד, אנחנו שומעים שבחים רבים על יכולותיו, על השיח הענייני שהוא מנהל, גם מדרעי, גם מאחרים. בסוף זה לפיד והגייסות שלו. חצי מהעשייה שלו, הגייסות בשטח שלו, הוא נותן תתון גם בנושא הדתי וגם בנושא המדיני, וממה מורכבת העשייה של לפיד אנחנו יודעים, זה אופר שלח, זה יעל גרמן, אנחנו יודעים מה העמדות שלהם.
אז מה שאנחנו אומרים בעצם זה שיועז הנדל וכל היחיד זה סך הכל תפאורה שנועדה לגנוב קולות מהימין, ומי שנותן זה, אבל אני שומע קצת מעבר לזה, אבי, לא, התמונה לא כל כך פשטנית. אני פרסמתי וגם אתה הבאת את זה שבוגי יעלון שהוא נפגש עם חברי כנסת חרדים,
יעלון, כן,
יעלון אומר להם מפורשות, הממשלה העדיפה עלינו זה לכחול לבן, הליכוד והחרדים, הוא אמר להם מפורשות בלי ליברמן ובלי הערבים. אז יש לנו בעצם כאן...
אבל בוגי הוא כל קורא במדבר, הוא לא בעל הבית.
אבל שתי קבוצות, רגע, בוא נמפה את הקוקפיט. אז יש לנו את גנץ שלא ידע בצהריים מה הוא אוכל בערב, אז הוא לא מסוגל להגיע לשום החלטה. אז אני לא רוצה להגדיר אותו בכינויים, לא בכינויים, אבל הוא שבשבת לפי מי שנושף ברגע האחרון. יש לנו את הקבוצה הזאת של יעלון.
מישהו אמר לביבי, תשמע, אצל גנץ לפחות יש עבודת צוות. אז הוא אמר, מה אתם רוצים? יש שם רק צוות.
כן.
יש שם רק צוות.
כן, בוא כן. נמפה את זה, ואחר כך אנחנו, אני רוצה גם שנדבר על זה עם הרעיין הבא שלנו, הרב אריה דרעי, על המעשה, מה שקורה באמת בתוך הקוקפיט. יש שם שני זרמים, אשכנזי ויעלון, ויש את יאיר לפיד, ויש לנו את גנץ באמצע. אנחנו יודעים שלפיד הרי דוחף לברית עם ליברמן, יש להם תוכנית 100 ימים לעשות מהפכה אזרחית, ומצידם שלא רק הערבים יתמכו בזה, אלא גם האייתולה חומייני ייתן הוראות בעניין הזה. אבל אתה לא חושב שבסיטואציה מסוימת ידם של השניים יכולה לגבור, יעלון ואשכנזי? כי בכל אופן, ללכת עם הערבים עוד כאלה, עוד ידי יזבקים וכאלה, דאטה כאן תסבול את זה? הליברמן אין לי שאלות, אתה יודע מה?
יש מבחן של מה שהיה עד היום. בכל צומת שהייתה, גם לגבי ההטמעה של הערכים שלהם בתוך המתווה, בתוך המצע של כחול לבן. גם בסיבוב הקודם, גם בסיבוב של פניו. תסתכל בכל צומת שהייתה, לפיד תמיד ידו הייתה על העליונה, נכון שהוא ויתר על המעמדות לראשות ממשלה, אבל הוא בפועל זה שמנווט את הספינה.
אוקיי.
בכל צומת שהייתה זה מה שהיה.
אבי, לכן, בסדר? נעבור
לכן אתה לא חושב שהפעם זה יהיה אחרת.
אוקיי, אנחנו...
אבל אנחנו נדבר תכף עם אריה דרעי, ואחר כך אנחנו נמשיך ככה לפטפט בינינו, גם בעקבות מה שנשמע ממנו.
אוקיי.
נעבור לפרסומות, מיד לאחר מכן יהיה פה השר אריה דרעי.
מיד נשוב לפילפוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. ב-2023
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד. בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות 072-22-30-530.
חדש, אל על ספייס, מושבים עם יותר מקום לרגליים, לטיסה נוחה יותר במחלקת תיירים, מתחדשים בשבילכם, אל על, ממרץ 2020.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי, בבקשה. מהבית שלי. ליש חסד, עם המתנה. 3 ימים. אבל שלח את הגדול. הבגאז' הגדול. שיהיה מקום. אבל מהר, מהר. יש חגיגה.
תירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות. 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם. ועוד 10 מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה. עד יום 5 י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים. בוקר טעים למאדרין. חדש, דגני הבוקר של פיטנס, עכשיו בחשרות חתם סופר. מכיל דגנים מלאים, שיבולת שועל מלאה וויטמינים מקבוצת B. פיטנס, מזין אותך באנרגיה. להשיג בנקודות המחירה.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
צי מטוסים חדש באלעל, בשביל שתענו מחוויית טיסה נעימה ונינוחה. מתחדשים בשבילכם, אלעל.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש ש"ס, שר הפנים, הפריפריה והגליל, הרב אריה דרעי.
שלום לכם.
שלום לך וערב טוב. תראה, חבר כנסת אבידר מישראל ביתנו התראיין היום וטען שיש ויכוח בקוקפיט של כחול לבן בין לפיד שדוחף לברית עם ליברמן ובין אשכנזי שרוצה ממשלת אחדות עם החרדים. אתה בעצמך רמזת משהו בעניין הזה בסוף השבוע שעבר שיש לך שיחות עם אשכנזי. אז זה הסיפור?
תראה, קודם כל, השיחות שלי עם אשכנזים היו בעיקר בזמן הבחירות במועד ב', כשהוא מאוד רצה, וגם אני עשיתי מאמצים, אתם זוכרים, בשליחותו של ראש הממשלה ובשליחות הנשיא, לעשות מה שאפשר כדי להרכיב ממשלה רחבה. ואשכנזי, שפגשתי אותו כמה וכמה פעמים, והוא הסכים איתי, והוא היה בדעה יחד איתי ביחד, ופגשתי גם אותו, גם את יעלון, גם את בני גנץ, לצערי הרב, ואני שמעתי משפט אחד של אבי, ואני מסכים איתו. בסוף התברר שעם בעל הבית לא נפגשתי.
יאיר לפיד.
כן. ולכן הכל לא הלך. אז לכן גם אם יש עכשיו ויכוח, אני יכול להעריך כמעט בביטחון מה יהיה תוצאות של הוויכוח, כמעט משוכנע שמי שנצח שם בסוף זה יהיה לפיד.
אולי באמת היית צריך להיפגש גם איתו, וזה מה שהוא מחכה, שאתם תשובו איתו החרדים, תסירו את הווטו עליו, ואז יהיה אפשר להתקדם.
אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם. אם מישהו היה נותן לי ביטחון שזה שם, לא יודע, הייתי הולך להתייעץ עם גדולי התורה מה לעשות, עם חכם שלום, עם גדול הדור שלנו, והייתי שואל אותו מה לעשות בעניין. אני לא חושב שאני שם, אני חושב שיש שם ברית עמוקה בין לפיד וליברמן, יש להם אג'נדה ברורה שלהם, הם לא רוצים, קודם כל, מה שמשתף אותם, הדבר שמחבר אותם קשר עמוק מאוד, זה השנאה והנקמה ביבי נתניהו, לכל אחד מהם יש חשבון איתו, לפיד לא שוכח איך ביבי פיטר אותו משר האוצר, והשאיר אותו באופוזיציה, וליברמן יש לו את החשבונות האחרים שלו, ולכן שום הצעה שאנחנו נציע שביבי יעמוד בראש הממשלה הזאת, זה לא ילך. יכול להיות שלפיד ישמח מאוד אם החרדים או אם שס תבוא לשבת איתו ביחד עם כחול לבן ותיתן להם רוב, והיות ולזה אנחנו לא רוצים, אין לנו שום מחשבה כזו לתת לגנץ וללפיד להרכיב ממשלה, אז לכן אין לי מה לדבר איתו.
טוב, הזכרת את ליברמן שהוא בעצם הציר ויד ימינו, יד שמאלו, שנגיד של יאיר לפיד. תראה, יש ויכוח ביהדות התורה אם לתקוף את ליברמן או שכל התקפה מביאה לו קולות נוספים. נראה לי אם התעמולה שלכם שאתם נקטתם איזה דרך ביניים. אתם לא מתווכחים איתו בנושא דת ומדינה, אבל תוקפים אותו בחזית של ההליכה עם השמאל. האם ההגדרה הזאת נכונה?
פחות או יותר, לא שאנחנו תוקפים אותו, אנחנו מגלים את תוכניותיו. ליברמן התמחה לצערי הרב, אם תשמים לב, רוב המערכת הפוליטית היום זה אנשים די חדשים לא כל כך בקיאים ברזה ובסמטותיה של הפוליטיקה, וליברמן שהוא מבטיקים בפוליטיקה הישראלית מתעתע בהם בצורה מדהימה, אמרתי אפילו, לא רוצה להגיד אפילו מוכשרת, כיוון שאסור לתת אפילו ציון כזה על מעשה נפשע כזה, כמו להוביל מדינה שלמה במשך שנה שלמה ולבזבז מיליארדים שיכולו לפתור את הבעיות של מערכת הבריאות ושל לבנות הוסטלים לעולים שהוא דואג להם ושאנחנו דואגים להם ולדברים אחרים. אבל הוא תהתיע בכולם, פעם ראשונה הוא תהתיע שהולך עם ביבי, פעם שנייה אומר שהולך לאחדות לאומית, ועכשיו הוא גם מנסה לתעתע, פעם אחד הוא שולח חבר כנסת שלו להגיד שהם שוקלים להצביע ביבי, להמליץ על ביבי.
זה בגלל הסקרים, לא?
כן, אני לא יודע מה, הוא תוקף את הרשימה המשותפת. אחר כך הוא אומר שמרץ מקומה ברמלה, ואחר כך הוא עכשיו, מהבוקר היום, הוא משבח שהוא מזכיר לכולם שהוא עבד עם אמיר פרץ, ושאורלי לוי למעשה, היא ידידת נפש, היא גדלה, הוא גידל אותה בישראל ביתנו. הוא ממשיך לתעתע בכולם, אין לי מושג מה חשבונות שלו.
אבל עם הערבים הוא אומר כל הזמן שהוא לא יושב, אתם מנסים להדביק
לו את זה. אנחנו לא אומרים שהוא יושב עם הערבים, אנחנו אומרים לך בוודאות שהאפשרות היחידה של גנץ להקים ממשלה זה, ולא ממשלה רחבה, היא בהימנעות של המפלגות הערביות של הרשימה המשותפת, וליברמן נמצא שם.
זה לא יספיק מספרית, בוא נדבר מספרים, הם יצטרכו גם חלק הצבעה אקטיבית של הערבים. בוא נגיד שגוש הימין יהיה 55 והגוש שלהם בלי הערבים הוא יהיה 53, אז כמה ערבים יצטרכו להצביע בעד?
נכון.
אז אלא אם כן בנט יעבור, אתה מאמין שבנט יחצה את הקווים?
נגמור רגע עם הערבים ונעבור לבנט, אוקיי.
אני חושב שמה שהם מעריכים, או שמה שאני יודע גם מה שהם רואים, הם חושבים שעד סוף מערכת הבחירות הם יצליחו להגדיל את הגוש שלהם. הם יצליחו להביא עוד מנדטים, הם יצליחו להעביר, הם הרי שוברים כביכול ימינה, הם מצד אחד כבר סגורים על ממשלת שמאל מרכז עם ליברמן ועם הימנעות של הרשימה המשותפת, ומצד שני הם מטעטעים בציבור
שכביכול הם הולכים לכיוון. סגורים, יש לך מידע על זה שהם סגורים בעניין הזה, או שזו הערכה שלך?
אבי, אמנם אתה לא בגיל שלי, אבל בכל זאת אני, אתה ויעקב, אני לא יכול להגיד לו שהוא לא בגיל שלי, אבל יעקב גם ותיק כמוני, אבל גם אתה ברוך השם די, באמת, תגידו לי, מה יותר אתם צריכים, מקודם כל שבועיים לקח לכולם להכחיש את מה שאני אמרתי. ולמרות זאת, אתה העלית על דעתך שליברמן יופיע בקולו, ברדיו, ויגיד שהוא לא פוסל לשבת ממשלה עם מרץ, ושהוא משבח את אמיר פרץ ואת אורלי לוי? תגיד לי, אני שואל אותך.
אגב, גם במועד בטר בארי, היינו כבר לפני כן, וכבר אתה אמרת לנו, אני לא יודע, בראיון או בשיחה פרטית, אבל הוא נעצר ברגע האחרון, מה קרה?
אתה יודע למה הוא נעצר? בגלל שלא היה להם רוב, לא היה להם רוב יהודי.
או בגלל אבו אל-עטה, משהו היה שם.
רגע, לא, לא, הם לא היה להם רוב לא יהודי. הם לא היו מוכנים לקחת הצבעה אקטיבית של המפלגות הערביות, ורוב יהודי לא היה להם. הם ניסו לקחת חלק מן הגוש, ואני רק מצטט לכם את ראש הממשלה, שהוא אמר בקולו, שהוא השמיט את השטיח מתחת רגלי הממשלה הזאת של גנץ, על ידי זה שהוא מנה את זה, ואני לא רוצה להריך על... אתם לבן מבינים כל מה שהוא אמר.
ואם יש מצביע מסורתי, מזרחי, שמתלבטים להצביע היום לבנט, אתה יכול לומר לו, חבו, בפעם הקודמת זה כמעט הלך לכיוון כחול לבן? תיזהר, זה יכול לקרות שוב?
אני לא אכנס ספציפית למצביע של בנט או מצביע של ביבי נתניהו. אני יכול להגיד רק לכל מי שרוצה ממשלת ימין דתיים בראשותו של נתניהו, יודע שהמפלגה הכי יציבה, הכי אמינה, ששומרת הנתניהו וגורמת לכך שנתניהו, למרות שהוא מביא רק 30 וכמה מנדטים, יהיה ראש ממשלה בזכות שס שהיא שומרת על גוש הימין ולא נותנת לאף אחד בתוך הליכוד ומחוץ לליכוד, בתוך הגוש, ללכת ולעשות דברים אחרים.
רגע, על בנט אתה לא סומך ספציפית שס... אבל, אתה תמיד עונה ישיר, על בנט אתה סומך או לא? הוא חלק מהגוש בילד אין?
או שזה... שיש חשש שהוא יערוק.
בדיוק.
אתמול בנט הופיע לעיני כל עם ישראל ואמר שהוא איתנו בגוש עם נתניהו עד הסוף, לא משנה מה התוצאה, אין מצב בעולם שכם גנץ, אני קונה את הדברים. מה אני אגיד לך, אתה שואל אותי מה היה בפעם הקודמת, כן? אם זה סתם היה תרגיל פוליטי או איזשהו ניסיון לזה, אבל בכל, זו עובדה שהוא, שביבי לא אהבה נתן את תיק הביטחון.
כן, ברק, כשאתה אומר שרק שס היא מפלגה שהכי נאמנה לנתניהו, אולי קצת מעלים חלק מהמאזינים שלנו שמצביעים לידות התורה ואומרים, מה המפלגה שלנו לא מספיק נאמנה לנתניהו, לא תלך איתו.
אני מודה לך על השאלה ועל ההערה, סליחה. אני חושב, אני גם מסכים שיהדות התורה איתנו ביחד בגוש, אבל אני יותר, אולי אני הייתי יותר אקטיבי. אני יזמתי את הגוש, המצביעים שאני פונה להם, סוג אחר מהמצביעים שיהדות התורה פונה, לכן זה יותר אולי מובלט, אבל אני מסכים, אין לי שום טענה ואין לי שום שיחה בהליכה של יהדות התורה איתנו בתוך הגוש עם נתניהו. אני מקבל את ההערה שלך, יעקב.
עכשיו בוא נגיד, נדבר על המפלגה הזאת, על הממשלה הזאת, שאתה אומר שיכולה לקום שמאל, בתמיכה של הערבים מבחוץ, אתה יודע מה, יש לי שאלה אפיקורסית, שתקום ממשלה כזאת, כמה זמן היא תחזיק מעמד? חודשיים, שלושה, ארבעה, הרי בפעולה הראשונה בעזה, או כל אינטרס ישראלי זה יתפרק, אז בעצם מה אכפת לכם? ואחר כך הימין, הליכוד ואתם תחזרו בגדול.
קודם כל, לא הייתי מזלזל על שום ממשלה שתקום לכמה חודשים, להזיק... מזיקים מהר מאוד. להזכירך, אבי ויעקב, ממשלת לפיד בנט ביבי ב-2013, בחודשים ספורים בהתחלה, הם ביטלו כמעט את כל ההישגים שאנחנו השגנו במשך עשרות שנים. זה לא לקח הרבה זמן. בפרט שצריך להגיש תקציב מדינה מיידית, ואם הם יגישו תקציב מדינה, כשיש קיצוצים ויש כל מיני בעיות כלכליות, הדבר הראשון שהם יעשו זה קודם כל להוריד את כל מה שקשור למפלגות הדתיות והחרדיות ולשירותי הדת במדינת ישראל. אחר כך תתקן את זה, אחר כך, אתה יודע מה זה לתקן? כמה זמן לקח לנו עד עכשיו, חמש שנים, ולא גמרנו לגמרי את כל הנזקים שעשה לפיד ופירון כשר האוצר וכשר החינוך, עם החינוך המיוחד ועם המוכשר, עדיין לא סיימנו את הדברים. לכן, אני לא הייתי מזלזל בזה. אני גם לא הייתי אומר בנושא ביטחוני. אני לא יודע. יש לנו את טראמפ עכשיו, שהוא נשיא ארצות הברית, ואני מאחל לו מאוד שהוא יבחר גם פעם הבאה. אבל אם אתה תבזבז את החצי שנה הקרובה, במקום לסיים עם טראמפ את מה שהוא התחיל, ומה שנתניה יודע לעשות יותר טוב מכל אחד אחר, גם את זה תאבד את ההזדמנות הזו. ודבר נוסף שאני אומר לך, אתה יכול להיות בטוח שהגוש יישאר כולו ביחד? אתה יש לך ערובה שבתוך הליכוד, ברגע שנתניהו לא יושב בבלפור ובלשכת ראש הממשלה, שכולם ישמרו לו שם נאמנות? אני יודע מה שיכול לקרות שם? אני לא יכול לתת לך אחריות על שאר המפלגות אחרות בגוש. אני אומר לך, אנחנו נשאר עם נתניהו גם באופוזיציה. השאלה מה יעשו אחרים, אני לא יודע.
גם באופוזיציה?
אנחנו לא ניכנס לשום...
אם דובי באופוזיציה, גם אתם באופוזיציה.
אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה שהליכוד, כן? והגוש שלנו לא יהיה חלק ממנה. אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה בנפרד או ב... או בצורה אחרת. רק בצורה שהגוש הימין יהיה ביחד וכחלק, כשותפות בממשלה, ואז אנחנו נכנסים גוש הימין ביחד עם גוש המרכז ואחרים. להיות חלק מגוש השמאל והמרכז, אנחנו לא נהיה שם.
כן, הזכרת את טראמפ, ופה השאלה זה, אתה תומך בסיפוח בהחלת ריבונות לפני הבחירות? כי הימין הקיצוני משתולל, נתניהו מזגזג, איפה אתה בסיפור?
נתניהו לא מזגזג, סליחה, עם כל הכבוד. נתניהו ואנוכי וכל אחד מאיתנו רוצים להכיל את הריבונות. אני הייתי אומר, מילה סיפוח לא מוצאת חן בעיניי. אנחנו לא מספחים שום דבר, זה נחלת אבותינו, ארץ המובטחת לנו. עם כל הכבוד, אף אחד, אנחנו לא מספחים שום דבר. אנחנו מדברים על החלת הריבונות והדין הישראלי בבקעת הירדן, ביישובים, בצפון ים המלח. כמובן שהייתי רוצה לעשות זה היום, מחר. אבל חשוב לי מאוד מאוד מצד שני, את התמיכה של האמריקאים. האמריקאים תומכים בנו, זו התוכנית שלהם. הם אומרים, אתם תכילו את זה, רק תנו לנו לסרטט את המפות, תנו לנו לעשות את זה בצורה מסודרת, שלא יהיה טענות, שלא יהיה טעויות. וראש הממשלה, שהוא הביא את התוכנית הזו, שיצר אותה ביחד עם הממשל, אני סומך עליו, למה ללחוץ עליו? למה להביא אותו לאימות עם הממשל האמריקאי? אם אומרים לך, תחכה עוד כמה שתחכה, ואני יודע מראש הממשלה, אתמול ישבתי איתו, שהוא כבר מכין את הצוות של המפות מול האמריקאים, וזה כבר דבר שבפעולה, זה לא סתם איזה
כותרת מעניינת מה שאתה אומר.
שהוא כבר יושב ומכין, אני רוצה לשאול אותך אבל את מה ששאל אותך ידידך אהוד אולמרט, שפרסמנו שנינו שפגשת אותו באיזשהו אירוע, תראה, אתה מדבר כמו ראש מחנה הימין, על סיפוח, על ריבונות, הוא אומר, בתקופת הרב עובדיה הוא לא היה נותן לך לדבר ככה. איך הפכת לימני כזה, רבי אריה?
אתה שואל או שאתה מצטט אותו?
אני אומר מה שהוא שאל, תדע, זאת תעודת הכשר נהדרת.
אז בוא נשאל את הדברים לגופם. אני אשמח לענות לשאלות שאתה תשאל ולא לשאלות
שלו. אז אנחנו שואלים את זה, האם ש"ס הפכה היום להיות יותר ימנית ממה שהייתה בתקופת מרן?
לא, לא, אני לא חושב. אני משוכנע שאני ממשיך את דרכו של מרן. אני משוכנע בזה ב-100%, בבטח את דעתו של ראש הישיבה שיבדל לחיים חיים טובים, נשימו את חכמי התורה. מרן כל הזמן, הדגש שלו לא הייתה חלילה וחס שארץ ישראל לא שייכת לנו. מרן לא היה, מישהו יכול להרער בהבטחה של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל, לעם ישראל, על חברון, על שכם. שם ההיסטוריה שלנו היא הרבה יותר גדולה ממה שההיסטוריה בתל אביב. אלא מה?
הוא היה קצת פרקטי, הוא ידע מתי ללכת, מתי אפשר לקבל את ארץ ישראל, מתי אי אפשר בש"ס, אף פעם לא הייתה במחוזות של המפדל.
אבל מי יש לך עכשיו לדבר, תגיד לי, מה זה הסכם עם ירדן? זה הסכם עם מצרים? עם מי יש לך לדבר? עם חבורה מעזה, חבורה של טרוריסטים, איתם תעשה, ועם אבו מאזן שלא מוכן לזוז סנטימטר, וגם...
אבל ריבונות בבקעה יכולה להקריס את הסכם השלום עם ירדן לדוגמה. כך טוענים בתחום
הבא. אז אני, לכן חשוב גם פה, עם כל הכבוד, יש מעצמה אחת בעולם. תראו, אני אגיד לכם, מאה שנכנסתי לעשייה הציבורית, מאה שאני זוכר את עצמי כאברך צעיר, שמתחיל להתעסק עם נושאים מדיניים, עם מרן ראש הישיבה הרב שח, ועם כמובן עם מרן הרב עובד יוסף, הרב אליישיב, כל גדולי ישראל שזכיתי להיות קרוב אליהם. היה חשוב להם בכל נושאים המדיניים דבר אחד. קודם כל, להיות עם אמריקאים, שאמריקאים יהיו איתך ביחד. זה היה חשוב להם מאוד מאוד מאוד, ואני גם מבין למה, אני לא רוצה עכשיו להאריך להסביר, הם גם הבנתי למה הם זה. ולכן אני אומר, כשאתה שואל אותי על בקעת הירדן, הנה זו תשובה למשל ללך, למה צריך גם לחכות כשהאמריקאים הם מעצמה שגם הירדנים צריכים אותם, הם תלויים בהם, וכשאמריקאים מובילים צעד, זה אחרת לגמרי ממה שאנחנו נעשה אותו חד צדדי, ובפרט שאנחנו לא, זה לא שאנחנו בחילוקי דעות עם אמריקאים, ואם לא נעשה את זה עכשיו, אז זה לא יהיה אף פעם, וצריכים לתפוס את ההזדמנות. כן, אמריקאים כן. אומרים לך, אנחנו נביא לך את זה.
כן, בוא נחזור רגע למישור הארצי שלנו.
אגב, אפשר משהו בקטע של האמריקאים, כי נתניהו דיבר על כך ששנה וחצי הוא ולוין ואף אחד לא ידע, אולי תגלה לנו קצת על הקשרים שיש לך היום עם הממשל של טראמפ, שיש שם הרבה חובשי כיפות שחורות, שחלקם כאן בוגרי ישיבות.
בטח היית מחכה לאיזושהי תשובה שאומרת לך, אני מנוע מלספר פרטים, אבל אתה תופתע מהתשובה שלי, אין לי שום קשר.
טוב, אבי יכול לעזור לך, יש לו קשרים שם בוושינגטון.
כל כך הרבה דברים יש לי פה לעשות בארץ, אני לא הייתי באמריקה כבר אולי 10 שנים ויותר, אני לא...
טוב, אז בוא נדבר...
משאיר לראש הממשלה ולאחרים יותר מוכשרים ממני.
אז בוא נדבר על דברים שאתה נמצא בהם איזה מנדטים. תראה, הסיכוי למנדט ה-61 הוא די קלוש, אז יכול הבוחר הימני לשאול את עצמו, אז מה זה בכלל אם אני אלך להצביע או לא? הרי בכל מקרה של פחות מ-61, תקום ממשלת מיעוטים הערבים, אז מה בדיוק נפקמיני על גוש הימים 56, 57, 55?
טוב, אז קודם כל, אפשר להגיע ל-61. יש כמה מאות אלפים, מינימום 300 אלף אם לא יותר, של מצביעים שמזוהים אצלנו מבחינת הפוטנציאל כספרדי, מסורתי, סוציו-אקונומי נמוך, אריה פריפריה, שכונות, שבפוטנציאל הם מצביעי ליכוד ש"ס, שלא הלכו להצביע בבחירות האלה וגם לא בבחירות הקודמות. אם, עכשיו, הם לא היו בחוץ לארץ, הם לא היו איזשהו מניעה, הם פשוט לא הלכו להצביע, למה אני לא יודע? או שטוב להם מאוד, או שהם באדישות, או שהם מיואשים. אני לא יודע להסביר בדיוק. אם אנחנו נדע להוציא אותם מהבית ולהביא אותם, אז אנחנו מגיעים ל-61 ויותר. זה דבר ראשון, התשובה שלי. התשובה השנייה היא, אם אנחנו גם נגדיל את הגוש ל-58, 59, אנחנו מונעים הקמת ממשלת ממשלת שמאל. נכון שאין לנו ממשלה, אבל אנחנו מונעים את הקמת הממשלה, וכמו שהסברת יעקב, כיוון שהם גם בתוך כחול לבן, יועז הנדל וצביקה עוזר וגבי אשכנזי ובוגי יעלון, וגם אני מקווה אחרים לא ירצו להקים ממשלה שיצרכו אקטיבית של הרשימה המשותפת, והם רק מסתמכים על ההימנעות. כדי להסתמך על ההימנעות, אם אנחנו מגדילים את הגוש שלנו, הם לא יכולים להקים ממשלה. והתשובה השלישית היא התשובה הכי אמיתית מכל מה שאמרתי לך. לא עליך מלאכה לגמור, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. מה עם כל הכבוד, כל החשבונות, כולה על מה? לצאת מהבית וללכת להצביע, אתה עכשיו, כאילו אפשר לחשוב, אנחנו אומרים לך לך תחצה את האוקיינוס, מה הדבר הזה?
אבל זה
אפילו את החובה המינימלית הזו, מי שחשוב לו ארץ ישראל, תורת ישראל, המסורת, השכבות החלשות, פתאום על הפתק הקטן נכנס כל היצר הזה ועושה איתי חשבונות, כן צריך להצביע או לא צריך להצביע.
אבל יש סיכוי? עכשיו אתה, כמי שיודע לנתח את הסיטואציה הפוליטית היום אולי יותר טוב מכולם, יש לנו סיכוי להגיע ל-61?
אני אומר לך בוודאות שיש סיכוי להגדיל את הגוש שלנו. אם זה יגיע ל-61 או יעצר ב-60 או ב-59, אני לא יכול להגיד לך בוודאות, אבל יש סיכוי טוב להגיע ל-61 ובוודאות להגדיל את הגוש. מה יותר מזה? מה צריך יותר מזה בשביל לצאת לבחירות? כשאני מסביר לכם את הסכנה שחלילה וחס, אם לא נעשה את זה.
כן, בוא נדבר קצת ענייני פנים. יש את זה? למרות שאתם ביהדות התורה מפלגות החיות, יש תמיד את המתח הפנימי, כל אחד, היום ביחוד זה נהיה מלחמת הכל בכל, הם פונים לספרדים חרדים ולחרדים עובדים, אתם פונים גם לאשכנזים עובדים, בעבר היו זה כללים ביניכם של חלוקת עבודה, איפה הכללים האלה נשברו?
לא, גם עכשיו הכללים, אז בגלל שכל כך החשיפה היום, שגם כשאתה מדבר ואתה בטוח שאף אחד לא מקשיב, בסוף אתה רואה את זה אחרי 5 דקות בכותרות, אז לכן זה נראה כאילו ששיבה, אז אנחנו נשארנו אחים ואחיות, שתי המפלגות, אנחנו בשיתוף פעולה מלא, האינטרסים הם זהים, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיהדות התורה תגדל ותגדל, אני מקווה שגם הם מתפללים שש"ס תגדל, אין לנו שום תחרות בינינו, ואוי ואבוי אם אנחנו נאבק בינינו. אני אומר שהם יצאו לערי השדה, ואנחנו נצא לערי השדה, שהם יביאו את כל הפוטנציאל של מי שהם יכולים להביא, ואנחנו נביא את כל הפוטנציאל שלנו, וזהו, זה חלף, זהו, זה לא שווה להתווכח על זה, זה באמת בזבוז אנרגיה מיותר והצעת היצר.
וכל הסיפור של החרדים העובדים, תשמע, השבוע שעבר נגענו קצת בנושא וקיבלנו ים של תגובות, אז פעם אחת ולתמיד אתם דיברתם, חברי כנסת אצלכם, על כך שאתם עוזרים לחרדים העובדים. אז קודם כל, במי מדובר? לפחות חצי, אם לא 60% מהציבור החרדי עובדים. הנה, כל מי שכאן על הקו עובד. במי, למי אתם מתכווננים? ודבר שני, איך באמת אתם מתכוונים לדאוג לציבור הזה? כי לדאוג למי שנמצא בהיכלי הישיבות, אתם דואגים עד הסוף, וכל הכבוד לכם. אבל איך אתם יודעים לדאוג גם מעבר לזה, למי שהולך לאקדמיה, למי שמחפש תעסוקה? איך אתם עושים את זה?
כן, אני רוצה רגע לחדד את השאלה שאבי בחלק הראשון שלה. אבי ואני עובדים, האם אתם מקימים מטה גם בשבילנו? זה הכוונה? כן, אני רוצה לדעת. עובדים חרדים עובדים, אני אומר, למה אף אחד לא בא לשכנע אותי?
יעקב, יש מישהו בעולם שיכול לשכנע אותך?
טוב,
אני לא מכיר. טוב, בוא, אני אתן לך תשובה אבי לשאלה שלך. תראה, קודם כל שתבין, כל המטות שאני מקים עכשיו, זה לא שאני יושב וחושב, רגע, בוא, חסר לי מינוי לבן אדם, או חסר לי משבצת, או סתם בשבילה הזה. אני עושה את זה לפי הצרכים בשטח. המטה עובדים שהקמתי, וזה היה מטה כמעט האחרון שהקמנו אותו, האחרון זה היה מטה של חב"ד. פשוט ביקוש, אנשים מהשטח פנו ואמרו, למה אתם לא פונים אלינו? למה אתם לא עושים לנו חוגי בית? למה אתם לא שומעים אותנו? אנחנו מגזר מסוים, ואז התברר לי דבר שהייתי די מופתע, שבבחירות האחרונות ולפני זה, אני לא יודע להגיד לך באחוזים כמה, אבל מספר די גדול של ציבור שלנו, משנה הוא מצביע לש"ס או מצביע ליהדות התורה, מה שנקרא חרדים, שמצד שאחד הם לא רוצים להצביע למפלגות אחרות, כיוון שהם עדיין חרדים ומרגישים עדיין את הקשר לישיבה, עדיין קשר לציבור החרדי, ורוצים שהבנים שלהם יתחנכו כחרדים, ולא רוצים להצביע לאחרים, אבל לא הצביעו למפלגות החרדיות, לא לש"ס ולא ליהדות התורה. וזה נתון אחד. נתון שני, שלצערי הרב חלק מרוב אכזבה ותסכול ואולי גם כעס, הלכו והצביעו לליכוד ולמפלגות אחרות שהן לא חרדיות. ולכן, כשביקשו מאיתנו ובאו אליי האנשים מהשטח, חשבתי שמשה ארבל ומלכיאלי, אנשים ש... יודעים ושפועלים כל השנה. משה ארבל, שעבד איתי גם במשרד הכלכלה וגם במשרד הפנים, הוא יודע, ואני לא אלך לפרוץ עכשיו, תזמינו אותו לרעיון.
איש יוצא מן הכלל, אחד המינים הטובים
שלך. תאמינו לי שאנחנו עושים, שמהיום הראשון שחזרתי בחזרה והיה לי תפקיד, אם זה משרד הכלכלה, אחר כך נגב גליל פריפריה ומשרד הפנים, כל מה שאנחנו יכולים. כך את הדוגמה הקטנה של מה שעשינו ברשויות המקומיות שהכרנו בתואר של רבנות כתואר בשביל שיוכלו להיכנס לעבוד שם ברשויות המקומיות. זה מאות אם לא יותר של מקומות עבודה, עם אקדמיה ועם אין ספור דברים שאנחנו משתדלים לעשות. עכשיו, מה אנחנו באמת? אנחנו חייבים כציבור חרדי גדול לתת אפשרות, אין מה לעשות, כשם שפרצופיהם שווים ככה הן דעותיהם שוות, לתת לכל קהילה וקהילה את האפשרות, את המקום הראוי לה, אם זה מבחינת חינוך, אם זה מבחינת הקצאות קרקע לבתי כנסת, אם זה מבחינת רבנים לתת להם רבני קהילות שלהם, ועוד שורה שלמה של דברים שהם זקוקים להם, וזה מה שהם רוצים, הם לא רוצים יותר מזה, הם רוצים לחיות, הם רוצים להרגיש שהם חלק מהקהל והם לא מחוץ לקהל.
טוב, אנחנו חייבים לסיים בשאלה אחת ממאוד שעומד על הפרק, למרות
כל ה... אני אמרו לי כבר מראש, הזהירו אותי שהשאלה האחרונה של יעקב ריבלין מסוכנת.
כן, האם לדעתך אפשר לנהל מדינה כשראש ממשלה מבלה בבתי המשפט, ואיך זה ישפיע על התדמית הבינלאומית של ישראל? יש משהו בלי חורה בטענה של כחול לבן.
לא שאלה נוראה, נכון? בסדר.
אני אומר לך... יעקב, אני אומר לך בכל הרצינות, כן? ראש הממשלה יכול לנהל, קודם כל על פי חוק הוא יכול להמשיך
על פי חוק, כן, אבל אנחנו
הפרקטיקה,
איך אתה מנהל מדינה כזאת, מדינה הכי מסובכת בעולם?
תאמין לי, עם הניסיון שלו והכישרון שלו הוא יכול לעשות עם הזמן שיהיה לו הרבה יותר מחדשים שלא יודעים לנהל ואין להם לא את הכישרון ולא את הניסיון שלו. אז זה קודם כל, אני לא רואה בסביבה מישהו שיכול בכלל להתחרות איתו ביחד בכיוון הזה. אבי היה איתו עכשיו בחוץ לארץ, ראה בדיוק מי יכול להיות אצל טראמפ ומשם לקפוץ לפוטין ולחזור חזרה לארץ.
והם להפיל את כולם מהרגליים.
עזוב להפיל, אני אומר, הכישרון
הזה לא לדעת, כן,
להיות עם שתי המעצמות הגדולות ולנהל את העניין בשכל, בחוכמה, להביא לפה 40 וכמה ראשי מדינות מכל העולם שיבואו לירושלים וידברו על עם ישראל ויבקשו סליחה ומבטיחים שלא יהיה יותר אסון, כאלה שואה לעם ישראל. אלא מה? במשפט, אמין לי, זה נראה, אז יהיה פעם אחת, פעמיים כשהוא יבוא, הוא לא צריך להיות ברוב הדיונים בבית המשפט. יש לו עורכי דין, ועורכי דין ינהלו את
זה. הוא צריך להיות בהקראה ובעדות שלו,
כן,
זהו.
כן, אז לכן זה לא מה שיקח. עכשיו, מה התדמית בעולם? עם כל הכבוד, תדמית בעולם, זה, אז כן, אם, כן. הייתי, אם הייתי דמוקרט גדול, הייתי עונה לך, זה הדמוקרטיה ביופיה, להראות שמדינת ישראל, הנה, גם ראשי ממשלות עומדים לדין, אבל היות ואני כן, לא כזה.
בוא נעשה גם ככה, אם טראמפ עבר משפט הדחה, אז הוא ככה מיליות במשפט הרב, הרי דרי זמננו אותם, אנחנו מאוד מודים לך ובהצלחה בקלפי.
תודה רבה, בהצלחה.
תודה.
עד כאן התוכנית פילפוליטיקה, שבועיים לבחירות, אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא, ונאמר תודה רבה לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לישי פופובסקי הנהדר באולפן בני ברק, לחברים באולפני ירושלים ורמת גן, יעקב שיר סיום, תדע מה יש לי שיר, אל תירא ישראל, ראיתי ששרים את זה גם לביבי בכנסים, זה בכלל מתאים.
טוב, אז שיהיה השיר הזה, ושיהיה שבת שלום, כמו שאמרת, עוד שבועיים לבחירות, אנחנו נהיה כאן בפול טיים ג'וב, גם בשבוע הבא, וגם בעוד שבועיים.
שבת שלום.
שבת שלום.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.